א', ברוכים הבאים, זה ממש מהנה ביותר לראות ככה באנשים שחיפשו תירוץ לא לנקות את הבית ונבוא ללמוד פה את מה שהלב התרחב, גם הורים בוגרים, בוגרים הורים, הורים ובוגרים וכל ביחד, ובאמת אשרינו שאנחנו זוכים לסיים את הזמן מתוך כזה ערב של לימוד כזה מרומם וגם מעשיר. אני רוצה לדבר כמה בדברים קצרים לגבי פשוט חג הפסח ודרך הטבע פשוט מועדות אולי בצורה יותר כללית. נתחיל מנקודה שמובלטת ביותר על ידי הנציב בפירושו לתורה. הוא חוזר על זה כמעט בכל מקום, ושם גם בצדק, כי התופעה מאוד מאוד בולטת. אז מסוג התופעות שאחרי שמאירים את עיניך עליה, אז היא מאוד בולטת, לפני שמאירים את העיניים, אז בדרך כלל אנחנו אולי לא שמים לב. הוא כותב כך בפרשת שמות, פרק י"ב, ספר שמות, פרק י"ב, פסוק י"ד, וראוי לדעת, באף על גב שני המועדים, פסח וסוכות, נשתוו בעיקר הדין, מכל מקום, בפשט הדקרא, יש הפרש מפסח לסוכות. בסוכות כתיב וחגותם חג להשם שבעת ימים. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו. וכמו שביארנו בפרשת המועדות, דילגתי פה קצת, לפוקה בפסח מבואה בכל פרשת מועדות שנקרא חג ימי ראשון בלבד. מה שמעיר זה התופעה הבאה, שבכל מקום שהתורה מתייחסת לחג הפסח, היא תמיד באה במטבע לשון מאוד מסוים. אני קורא כרגע מויקרא פרק כ"ג, שם זה בולט מאוד, וזה נכון, ונראה את זה עוד רגע בצורה די שיטתית. התורה בויקרא כ"ג פורסת בפנינו את כל מערך הקורבנות, את כל מערך החגים, אלו מועדי השם אשר תיקותם מקרי קודש, אלו הם מועדי, ואז היא מתחילה בחודש הראשון, ב-14 לחודש בין הארבעים פסח להשם, ב-15 יום לחודש הזה, חג המצות להשם, אתנחת, פסיק, שבעת ימים מצות אוכלו, ביום הראשון מקרא קודש, ירחם, כל מקרא לא תעשו, ויקרתם משל השם, שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מקרא עבודה לא תעשו. בסוכות, כתוב כך, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם. משהו מזה התופעה הבאה, שבפסח כתוב, ביום הראשון, ב-15 לחודש הזה, חג המצות להשם, אז המילה חג, הביטוי חג, מופיע אך ורק ביום הראשון. כתוב, ביום הראשון הוא חג, לאחר מכן, שבעת ימים, מצות אוכלו. וקבתם משל השם שבעת ימים, קורבנות שבעה ימים, אכילת מצות שבעה ימים, מקרא קודש, בפשוטו של מקרא ביום הראשון וביום השביעי, חז"ל עושים את החשבון בגמרא בחגיגה, שאם בראשון ואם בשביעי מקרא קודש, אז גם מה שביניהם מקרא קודש. אבל כל פנים, כל זה לגבי חג המצות, צריך לגבי אכילת מצות והקרבת קורבנות. לעומת זאת, הביטוי חג מופיע רק ביחס ליום הראשון. בסוכות, אז שם כאמור, חג הסוכות שבעת ימים. זאת אומרת, המילה חג מתייחס לכל שבעת הימים. אם נאמר שזה לאו דווקא, זאת אומרת, צריך דיבנו שנסתכל בהמשך באותו, כמה פסוקים לאחר מכן, כי הסוכות הרי מופיע בעצם פעמיים בתורה, באותו רצף. אך ב-15 בחודש השביעי, בהספיכם בתבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים. דהיינו, תחוגו את חג השם שבעת ימים. בספר במדבר, בפרשת פנחס, שוב פעם, לגבי חג הסוכות, ב-15 יום לחודש השביעי מקרא קודש אליכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותי בחג להשם שבעת ימים. לעומת זאת בפסח, כמה פסוקים קודם, ובחודש הראשון, 14 יום לחודש, פסח להשם, ו-15 יום לחודש הזה חג, שוב פעם את נחת פסיק, שבעת ימים מצות יחל, ביום הראשון מקרא קודש וכולי. ובפעם השלישית בספר דברים, בפרק ט"ז, קראת התורה של סוף החגים, עכשיו נאמר ככה בסוכות, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ואילו בפסח שמור את חודש האביב, ועשה פסח השם אלוקיך וכולי, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפושי יצאת ממצרים, וכן הלאה. בכלל לא מוזכר פה את מושג החג. ונדמה לי מקום אחרון, שם בשמות פרק י"ב, מה שקראנו בשבת בפרשת החודש, והיה היום הזה לכם הזיכרון וחגותם אותו חג להשם, לדורותיכם חוקת עולם תחגוהו, שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום ראשון תשביתו שום מבתיכם, ביום ראשון מקרא קודש וכן הלאה. זאת אומרת, זו תופעה שחוזרת עצמה בעקביות מרשימה. כל מקום שמדבר על פסח נמצא שהקם הראשון הוא חג, כל מקום שמדבר על סוכות נמצא חג הסוכות שבעת ימים. יש פסוק חריג אחד, זה בשמות י' ג', הנציב התייחס אליו, הוא אכן חריג. לצורך העניין שלנו כרגע, פחות אכפת אם נקבל את התירוץ שלו או לא נקבל את התירוץ שלו, העובדה שבכל המקומות הראשיים המרכזיים אנחנו תמיד נמצא את ההבחנה הזאת, הופכת אותה לתקפה בכל מקרה, ואיך שלא נתרץ את החריג כאמור היחיד. אז העולה מתוך כל זה, שבעצם אפשר לומר שני דברים עולים מתוך זה. א', שבפסח יש הבדל בין היום הראשון לשאר הימים. שנית, שהוא שונה בזה מסוכות. כי בסוכות אין הבדל בין יום הראשון לשבעת הימים מבחינה הזאת. בעצם נמצאנו כמו למדים, שיש פה, אם אני חוזר כותרת של השיעור, יש הבדל בין הראשון לשביעי בפסח, כי הראשון שונה משאר הימים. יש גם הבדל בין החג בחודש הראשון לחג בחודש השביעי, כי החג בחודש הראשון בנוי בצורה אחרת מאשר החג בחודש השביעי. עכשיו, אם נתקדם בנקודה הזאת ונבחן כאמור את נבחן את התופעה, אני חוזר פה לשנייה אחת לדבריו של הנציב. הוא עכשיו מוסיף עוד איזשהו נקודה, תוספת נקודה, אבל גם ורואי לדעת, אבל גם שני המועדים, פסח וסוכות, נשתוו בעיקר הדין, כי בשניהם מצווה בראשון, להקריב קורבן חגיגה, מכל מקום בפשט הדקרא, בפשט הכתובים, יש הפרש בין פסח לסוכות, בסוכות כתיב וחגותם חג להשם שבעת ימים, כמו שראינו, שבעת ימים תוכל להשם אלוקיך, ואין מקרא יצא מדי פשוטו, גם כן, וכמו שביארנו, בדיוקי דקרא בתור בנביאים כתובים, הוא פה עכשיו טוען איזה טענה שמדייק אותה מתוך הכתובים, שיהיו רגילים לעבוד בכל מועד סוכות, שלמים את קורבנות ותודה בפני הגשם, וממילא היה כל יום חג ושמחה. לעומת פסח שכמו רק ביום הראשון. עכשיו הוא מוסיף עוד הערה במקום אחר שהוא חוזר ומתייחס, והוא מדבר על זה 4-5 פעמים, כי כל פעם שהתורה חוזרת אז זה גם הוא חוזר ונדרש לנקודה הזאת, וזה לגבי אמירת הלל. אם נשאל את עצמנו, איפה אנחנו מוצאים הבדל, האם אנחנו מוצאים הבדל? יש כאן טענה די מחריקת לכת, שמגובה ומבוססת היטב בכתובים. ואם נשאל את עצמנו, האם יש איזו אחיזה לאחר מכן בהלכות החג, במנהגי החג, ואם אנחנו מכירה באמת בהבחנה הזאת, אז מקום אחד שהיינו מצפים למצוא את זה, ואנחנו לא מוצאים את זה, וזה אפשר לומר עקב אכילס רציני מאוד של כל השינה הזאת, זה גם קורבן החגיגה. כמנתי כזאת, בהלכה יש דיון, או בגמר מסכת חגיגה, האם מצוות קורבן חגיגה היא כל השבוע, או שמצווה היא ביום הראשון ושאר השבוע זה תשלומים. עכשיו הגמרא, האם ראשון זה עיקר מצווה וכל השאר תשלומים זה ראשון, או שמצווה היא כל השבעת ימים. לאור מה שנציב טוען, היה מתבקש תשובה פשוטה שצועקת מתוך הפסוקים, שבחג הפסח מצוות החגיגה היא אך ורק ביום הראשון וכל השאר זה בגדר של תשלומים. לעומת זאת, בחג הסוכות כל יום ראוי לחגיגה בפני עצמו. ככה מתבקש, הגמרא לא אומרת את זה. הוא מנסה להסביר, ניתן לתת איזשהו הסבר, וההסבר הזה יחייב איזשהו סטייה יותר ארוכה שאני כרגע נמנע מלעשות את זה. זה בעצם עוד את כל עולם הקורבן החגיגה כמערכת נפרדת שלא שייכת ללב המועד. אבל כל פנים, כאן יש חיסרון בתזה. התזה הייתה צריכה לתת תשובה אחרת ממה שניתנת. לעומת זאת, גבי הלל זה עובד, או בעצם בירבון מוגבל. מעיקר הדין, אנחנו אומרים הלל בפסח יום אחד. כרגע אני לא נוגע בהלל שלי, שזה סיפור בפני עצמו, אבל בכל אופן בחג הראשון בבוקר אנחנו אומרים הלל בפסח יום אחד, לעומת זה בסוכות שבעה ימים. זה שאנחנו אומרים הלל בשער הפסח זה מנהג. מנהג, איזושהי תקנה משנית, ולכן זה רק חצי הלל. הלל האמיתי, ההלל בהידיעה שמכר הדין, אז זה אומרת הברייתא, שקוראים את ההלל י"ח יום ובגולה 21 יום, דהיינו שמונת ימי חנוכה, שמונת ימי סוכות, ופסח. אז בשבועות החסר. ממילא בפסח אנחנו אומרים יום אחד, בשבועות מכר הדין שמונה ימים. עכשיו הגמרא שואלת השאלה הזאת, היא לא, השאלה הזאת לא חיכתה למאה ה-19 לתשובה. הגמרא שואלת את השאלה והיא עונה שבסוכות כל יום יש קורבן אחר, כי הרי יש שם סדר יורד, מתחילים 14 פרים, 13 פרים, 12 פרים וכן הלאה. לעומת זאת, בפסח, כל יום אותו קורבן, 2-1-7, שתי פרים, עיל אחד, שבעה כבשים. אז היות שהפסח חלוק בקורבנותיו, שפסח אינו חלוק בקורבנותיו, לכן אותו הלל. זאת אומרת שכך אומרת הגמרא. הנציב אומר שזה רק חצי מהתשובה, וכך הוא טוען. התשובה האמיתית זה מה שהוא אמר. התשובה האמיתית היא שבפסח זה לא חג כל השבוע. לו זה היה חג כל השבוע, הוא אומר, בטוח שהיו אמורים הלל כל יום. אלא זה לא חג כל השבוע, זה חג רק ביום הראשון. ואז הוא שואלת, אולי בכל זאת נאמר הלל מסיבה נוספת. ואז היא עונה, דהיין בגלל הקורבנות. ואז היא עונה שהקורבנות זהים. זאת אומרת שדעתו בעצם אומרים הלל או בגלל קדושת היום, או בגלל הקורבן. אז קדושת היום הוא טוען, אופי היום, מהותו של חג הפסח, זה חג רק ביום הראשון. ולכן הוא מהלל רק ביום הראשון. הגמרא שואלת, למה לא מהלל? כי זה יום שמקריבים בו קורבן. ואז היא עונה שבעצם זה קורבן אחד מתמשך. אבל לו היינו חושבים שזה באמת חג כל יום ויום, בוודאות היינו מהלל בכל יום. אז כאן באמת אנחנו מוצאים את ההבחנה הזאת. שבין כמו פסח לבין סוכות. כרגע אני רוצה עכשיו את במזה, יש עוד מקום אחד וכאן רוצה כמה דקות לדקב על באמת ההבדל של החגים הללו, ואז נעבור לפסח וננסה להפיין את ההבדל מהראשון לשביעי. יש עוד תופעה אחת שמבדילה בין חג הפסח ובין חג הסוכות בהקשר הזה, וזה קריאת התורה. אנחנו רגילים לכך שבכל מועד סוכות מוצאים ספר תורה אחד וקוראים בו את קורבנות היום. מקריבים בו מה הם מקריבים במקדש באותו יום. בפסח לעומת זאת יש כל יום קריאה ארוכה יותר שקוראים שם עניין החג בכל המופעים השונים בתורה, ויש משימה רשימה ארוכה, משך, תורה, משכו, קחו לכם, קדש לי כל בחור וכו' וכו'. ומוצאים ספר תורה שני וקוראים בו את קורבנות המוסף של היום. אז ככה יוצא שיש איזו אסימטריה בין פסח לסוכות בנקודה הזאת. בחול המועד סוכות יש ספר תורה אחד, לעומת זאת בחול המועד פסח יש שני ספרים. האמת שזאת התפתחות מאוחרת יותר. מי שקרא את המשנה מסכת מגילה יראה שהפער הוא אחר. המשנה אומרת כך, בפסח קוראים פרשת המועדות של תורת כהנים, ביום הראשון של חג הסוכות קוראים פרשת המועדות של תורת כהנים, ובשאר כל ימות החג בקורבנות החג. יש כאן דבר מאוד מעניין. המשנה הורה צורך להגיד לנו מה קריאת התורה בכל מועד סוכות, ולא מה קריאת התורה בכל מועד פסח. כשאני חוזר זה שהוא, בפסח קוראים פרשת מועדות של תורת כהנים, ביום טוב הראשון של חג פרשת מועדות של תורת כהנים, ובשאר כל ימות אחד, קומות אחד. לא ברור במשנה האם בפסח הכוונה שקוראים לפי המשנה רק בהם הראשון ולא בכל המועד, או שכל השבוע קוראים את אותה קריאה, הקריאה של ויקרא פרק כ"ג פרשת המועדות של תורת כהנים. מה שבטוח, המשנה לא מבחינה בין הם הראשון לשאר השבוע, בסוכות היא כן מבחינה, ההפך מה שאמרתי קודם. אבל תבוא הגמרא ותאמר כך, שפסח קוראים כל יום בכל המועד, ותיתן את הרשימה, ושוב אני לא נכנס פה לפרוט הרשימה, אבל היא נמצאת בכל המחזורים, וכל יום קוראים פרשה אחרת שמדבר בצד מצרים ובדיני הפסח. בשום מקום בגמרא לא כתוב שקוראים את הקורבנות. מלא תוספות שואלים את זה. מה שאנו מעמידים סבב תורה שני במועדות קוראים בקורבנות, לא מצינו סמך בתלמוד. בסדר, אמן גון ישנו, ואז הם בעצם הם אומרים, אם אני אגדיר את זה, הם אומרים שזה מנהג מהגאונים ולא ולא מהתלמוד. יוצא, וכאן הנקודה החשובה, שבסוכות אנחנו מתמקדים בקורבנות. לעומת זאת, בפסח לא מתמקדים בקורבנות. אם אני אומר זאת בשפה אחרת, הקורבנות בחג הסוכות בעצם הם מוקד החג. לנו קשה קצת היום להתרגל לכך, אנחנו רחוקים מעולם הקורבנות, אבל בסוכות הקורבן הוא בעצם לב ליבו של המועד. זה מתבטא בכך שמערכת הקורבנות היא בעצם מפותחת והיא ייחודית לכל יום ויום. זה מתבטא גם בפרטים נוספים. למשל, יש דעה אחת שבקורבן מוסף, באופן כללי, בקורבן מוסף, אם אדם לא הביא את כל הקורבן, זה הרי בדרך כלל עשר בהמות, היינו 2-1-7, שתי פרים, עיל אחד, שבעה כבשים וסיר עזים לחטאת. אם אדם הביא רק חלק, הוא יצא ידי חובת המצווה. את, הם לא מעכבים זה את זה בשון המשנה. אדם מקיים את המצווה גם אם הוא לוקח, גם אם הוא מקריב חלק מהקורבן. לגבי חג הסוכות זה לא ברור, זה מחלוקת כבר בתנאים. ישנן דעות שלא צריך להביא את הכל. למה? הקורבן עושה את המועד, המועד הוא עומד, המועד הוא הקורבן. בעברית אחרת יש קיימת זיקה עמוקה בחז"ל או בהלכה בין קורבנות לבין קדושה. הקדושה מתבטאת דרך קורבן, והיא גם נוצרת דרך קורבן. אם מקריבים קורבן, האם היום מתקדש? ולהפך, אם יש יום קדוש, מבטאים את זה דרך קורבן. וזה בעצם מה שקורה במידה רבה בחג הסוכות. שחג הסוכות הוא זמן שעשו חג בבותים על כנאי המזבח, שהקורבן עומד, אין בעצם, האירוע ההיסטורי הוא מינורי. אני כרגע לא נוגע בפן החקלאי שזה פרשה נפרדת, אלא קדושת היום יושבת על עולם הקורבנות. אז לכן בכל המועד אנחנו באים וקוראים בתורה את הקורבנות, כי זה בעצם עיקרו של יום. ולכן ישנה דעה נוספת בשוב פעם בתנאים, שיש מצווה שקראת בעל תאחר. בעל תאחר פשוט שדבר, אדם לא יכול לאחר את קורבנותיו. כי תדעו נדע השם אלוקיך, לא תאחר לשלמו. אדם צריך להביא את הקורבן עד הזמן, עד הזמן הראוי. מה הזמן הראוי? אז יש בגמרא דעות שונות. אחת הדעות היא עד חג הסוכות. למה? כי חג הסוכות הוא בעצם הזמן הנכון והראוי להבאת הקורבנות. וזה בעצם הזמן שמיועד, או שזה זמן שקורבנות יושבים עליו. זה מה שהנציב אמר, מה שקראתי קודם, שהיה מנהג להקריב בכל מועד המון קורבנות. כי דעתו בכל מועד סוכות ולא בכל מועד פסח. וזה קשור לכך גם שבית המקדש בספר מלכים נחנך בחג הסוכות. או בין יום כיפור לסוכות. והסיבה היא כמו הזיקה עמוקה בין סוכות לקורבנות. בעברית טיפה שונה או בשפה קצת אחרת, הרעיון של חג הסוכות זה בעצם מפגש בין אדם לקדוש ברוך הוא. הקורבן סוג של, כמו שאתה מביא פרחים למישהו אוהב, או כמו שאתה מביא בפוק יין למישהו מכבד, זה ריח ניחוח אישה להשם. הקורבן מבטא מפגש בין האדם לקדוש ברוך הוא, זה דרך של עמידה לפני השם, בשביל הגמרא, זה דורון. זה מתנה שאני מביא בשביל להביע הוקרה והערכה וקרבה. היות וכן, אז בטח של חג הסוכות זה כמו בעצם המפגש. לא כל כך האירוע ההיסטורי, וכרגע יש איזה פסח וסוכות, לא נרחיב מעבר לכך. המדלי לדבור כמו, אז בעצם הסוכות הוא חג שבסיסו של דבר אירוע סטטי עומד בו. שקדוש ברוך הוא פגש את עם ישראל במדבר, ושם היה מפגש ביניהם, חתך החי במדבר בארץ לא זרועה, שם נפגשו, שם חיו ביחד, וחג סוכות בעצם זה כל שנה מפגש מחודש. פסח לעומת זאת מוקדו היסטורי. וכאן, לכן לא לוקחים פרק זמן מתמשך, אלא לוקחים את היום שבו האירוע היה אמור לחול. או מה זה ככה? הקורבן לא יוצרת בשעת הרגל, אלא בשעת הרגל היא יצאה מצרים. כמובן, כמו שבכל רגל, בכל מקום של קדושה, הקורבן מבטא את הקדושה, והוא לא המוקד, זה תוצר לוואי. יש מקרא קודש, וכתב משל השם, אבל לא הקורבן עומד במוקד הרגל, ולכן לא קוראים בתורה את הקורבנות האלו. בתקנה מאוחרת הוספנו את זה, אבל מעיקר דין הגמרא, אנחנו לא קוראים בפסח את קורבנות היום, כי לא הם בעצם במוקד. עכשיו נחזור שנייה אחת לחג הפסח עצמו. ישנה דעה מאוד מפתיעה, אפשר לומר, לפחות אותי, בפרק השני מסכת פסחים. מה אומרת שם כך? רבי יוסי הגלילי אומר, מניין לפסח מצרים, את פסח המקורי, זה שהיה בארץ מצרים, מניין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אל היום אחד, תמוד לומר לא יאכל חמץ, וסמך היום אתם יוצאים. והפסח המקורי, התכנון המקורי של חג הפסח, היה יום אחד. פסח בתכנון הראשוני הבסיסי, היה אמור להיות אך ורק יום אחד של פסח. האמת, עכשיו בכל זאת שבעת ימים, או בעצם שאלה אחרת, למה יום אחד? כנראה שבסיסית יום אחד הספיק על מנת, או יום או יצא יומיים כולל, אם יכלול גם את האמת ערב פסח והאמת מבס היום פסח להשם, או יום או יומיים, איך שנגדיר את הבס על החמש עשר, אבל אנחנו לא מתוכנן חג של שבעת ימים. בעצם במצרים הרן היה, היום אתם יוצאים, פסח מצרים נוהג אך ורק יום אחד. אלא ש... אני עוד אשאל, אם ככה... שהדבר הזה, יש לו ביטוי גם בימינו אולי, בנושא אחד. וזה ביחס לאכילת מצה. ישנה שאלה ידועה, האם יש מצווה או טעם לאכול מצה מעבר לליל הסדר? אדם בליל הסדר חייב לאכול כזית מצה, או יותר מכזית אחד בפועל, אבל באופן עקרוני צריך לאכול כזית מצה בליל הסדר. האם יש מצווה לאכול בשאר השבוע? או שאין מצווה, אלא אם אין לחם, מומלץ לאכול מצה בשביל לסבוע. אם אדם יסבע מתפוחי אדמה ומלפפונים וגוזים, אז אין לו מצווה בדווקא לאכול מצה. עכשיו זה נידונה במקורות שונים. כמו כן, יש כמו כן דין שנקרא מצה עשירה. ראינו שלא אוכלים מצה, אמרת ככה, שלא לאכול ביום הראשון מצה שנילושה במיץ, חלב, דבש וכיוצא באלו, אף ורק במים. הביטוי הוא ככה, אומר שוב לוי, יום הקמה אל תלושו לי בחלבה, מכאן ואילך לושו לי בחלבה. ביום הראשון אל תלושו בחלב, מכאן ואילך אתם יכולים לעשות גם בחלב. ההסבר הקונבנציונלי היא יום הראשון הכוונה ליל הסדר. ליל הסדר צריכים מצה שהיא לחם עוני, אז בשביל מצת המצווה צריכים אך ורק מצרים לחם עוני, וזהו זה. אבל חוץ מהכזית הזה תעשה מה שאתה רוצה. בניסוחו של הרמב״ם משתמע, וכך מדקים בחלק מהאחרונים, שהוא חושב שיש הבדל בין כל היום הראשון. שבכל היום הראשון, שבכל היום הראשון אוכלים אך ורק מצה לא עשירה, ורק מהיום השני ואילך אפשר לאכול גם מצה עשירה. ואת הלוי שעמד הנקודה הזאת, אצלו בבית היו הולכים קנד רק מיום השני ואילך, כי ביום הראשון הוא רצה מצה שראויה למצווה, לא מצה מבושלת ולא מצה עשירה, אלא רק ורק מראשון של חול המועד. עכשיו, אם הוא צודק בטענה שלו שככה הרמב״ם אכן הבין, יוצא שגם כאחרת מצה יש הבדל ביום הראשון לשאר הימים. וכאן אני חוזר בעצם לרבי שוב, מאיפה בכלל לחשוב על רעיון כזה? זה מה שראינו קודם, שבמצרים היה אמור להיות יום אחד ויום אחד בלבד. מניין לפסח מצרים שאינו רגע ליום אחד, האם אתם יוצאים בחודש האביב לא תאכל חמץ. עכשיו, מה קרה הלאה? אז כאן, שמה בצורה פשוטה, יצאו בפועל, לקח שבעה ימים, נכון שהם יצאו ביום אחד, ואחר כך מצרים מודפים אחריהם, ומצרים מוצאים את המכונים על הים, אז אולי מראש היה אמור להיות, היום אתם יוצאים בחודש האביב, שהיו אמורים לצאת ב-15 בניסן, ובזה לגמור את הסיפור, מה אפשר לעשות שהמצרים לא שיתפו פעולה, ולמצרים יש בחירה חופשית, ופרעה הכביד את ליבו עוד פעם אחת אחרונה, ופרעה הודף אחריהם עד תוך ים סוף, ממילא בפועל העיקרון היה שחוגים את פסח אך ורק, זאת אומרת שחוגים את פסח יציאת מצרים, אלא יציאת מצרים המחשבה המקורית הייתה יום אחד, כי הם היו צריכים לצאת ובזה זה היה אמור להיגמר, אבל כמובן פרוש בחירה חופשית וכל הזמן מאפשרים לו בחירה חופשית, את הכבדת הלב היא בעצם נועדה לאפשר לו לבחור, נותנים לו כוח סבל מספיק חזק על מנת שלמות המכות הוא יוכל להחליט מה שהוא רוצה, וכוח הסבל מאפשר לו להחליט, אז אם אלו הוא מחליט לדוף אחריהם והוא לא שואל עזרות, וממילא פסח לוקח שבעה ימים, וכך הגענו מיום אחד של חמץ ולשבעת ימים של חמץ. כך מרת ניתן להציע בפשטות, וזרק יפתור לחצי מהבעיה. אם נניח שאכן כך עם פני הדברים, אז אני יכול להבין, באופן מקורי, כאילו בשעתו חשבו לעשות פסח מצרים יום אחד, ולכן באמת למה כי היה צריך לצאת ביום אחד, היות שכמות זה כך שבעה ימים, אז עכשיו שבעה ימים. אז זה יכול להסביר לי מדוע זה שבעה ימים היום איסור חמץ. אז לא הסביר לי למה יש הבדל ביום ראשון לשער השבוע. ואני חוזר פה לכך שהנציב קובע שיש הבדל ביום ראשון לשער הימים. הלא אם פסח זה אך ורק יציאת מצרים, וזה כך שבעה ימים, יש שבעת ימים עכשיו יוחד, למה? יוחד בגלל יציאת מצרים. זאת אומרת, זה מסביר לי אולי למה זה לא יום אחד פה במצרים, אלא למה זה שבעת ימים. אז זה לא מסביר לי למה יש עדיין פער. אז לכן נראה לי שצריך להציע פה הצעה קצת שונה. בפסח מצרים הם לא צריכים לחגוג את יציאת מצרים, כי הם יצאו ממצרים. זאת אומרת, הרעיון של פסח מצרים נוהג יום אחד, זה לא כי יציאת מצרים אתה צריך את יום אחד, כי כמו, זה קרה בזמן אמת, הם לא חוגגים את יציאת מצרים בשעת יציאת מצרים. זה כמו במגילת אסתר, שמרדכי כותב לשנה אחרת, זאת אומרת, ותכתוב, סתם לך מרדכי בת אביחיל את האיגרת השנית, באיגרת השנית שבכל שנה ושנה לעשות כמו שעשו בזמניהם. בשושן עצמה או בשנה ההיא לא חגגו, לא חגגו זכר לנס, אלא פשוט מאוד חגגו את הדבר עצמו. אז גם במצרים הם לא חגגו את זכר יציאת מצרים באותו שנה. כשאכלו מצה בפסח מצרים, זה לא היה זכר יציאת מצרים, זה היה כחלק מיציאת מצרים, לא כזכר למה שהיה. אז לכן שורש, אם נלמד זה כך, בית הלוי שואל בפרשת התורה, איך התורה ציוותה איסור חמץ, הרי עכשיו, הוא שואל, התורה קוראים בדעת העולם, אני אצמצם את השאלה, באלף ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, באלף ניסן באים ואומרים שלא לאכול חמץ. לא נקבע עדיין אז שהמצרים יחצו ולא יספיק בצדקם להחמיץ. זאת אומרת, הציווי חמץ ומצה הוא מגיע עוד לפני האירוע. הוא בראש חודש אומרים אל תאכלו חמץ. אז איסור החמץ הוא לא נובע אך ורק מכך שלא יספיק בצדקם שנותנו להחמיץ. זה חלק מהסיפור. בית הלוי עצמו אומר, וזו תפיסה, זה נושא לשיעור מחשבתי אחר, שבגלל שכתוב בתורה שאסור לאכול חמץ, לכן הבצק לא הספיק להחמיץ. זאת אומרת, התורה לא בגלל ההיסטוריה, אלא ההיסטוריה בגלל התורה. היוש, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אסור לאכול חמץ, אז לכן המצרים לחצו עליהם. אבל זה כמו תפיסה מחשבתית אחרת. אני אומר כך, אני חושב שמה שקורה, מה שקרה זה כך, בעצם במצרים היה אסור לאכול חמץ, ואיסור לאכול מצה, לא בגלל כמור שלא יש מבצקן להחמיץ, כי זה טרם קרה עדיין. אז מדוע זה נסר? כי אנחנו מכירים את עולם שחמץ ומצה ממקום אחר. זה מעולם בית המקדש, או מעולם המנחות. קראנו את זה בשבת, או אנחנו נקרא את זה בשבת הקרובה, שלא תיאפה חמץ, חלקם נתת את המישה השם, אסור, וקראנו בשבת הקודמת, כל צוב וכל דבש לא תקריבו, יש איסור חמץ במקדש. קורבנות אינם חמץ. קורבנות המזבח בכלל אין חמץ, וקורבן בכלל יש אולי חריג אחד או שניים, את שתי הלחם ולחמי תודה. וגם הם לא קריבים על המזבח עצמו. ויש איסור חמץ בקורבנות, או בשון המשנה, כל המנחות באות מצה. אז מניין בעצם מגיע מצוות חמץ ומצה ביום הראשון, או בפסח מצרים, הוא מגיע למקדש, מסיבה פשוטה. כי בעצם היום הזה מבטא את קורבן הפסח, ולכן גם מצוות מצה מנוסחת על מצות ומרורים יאכלוהו. זה לא רק מצה בפני עצמה, אלא יש לי מקור מצוות מצה, שזה זיקה דוקה לקורבן, הקורבן קרב כמו באבסה, לא בזמן לפני שהמצרים לחצו, לפני שהם יצאו ממצרים, אלא איסור חמץ ומצה בא מכך שבעצם קורבן הפסח, ואם נרצה חג הפסח, הוא בעצם היה מפגש של האדם והמקום, מפגש של בני ישראל, כיתת ברית, מפגש של בני ישראל הקדוש ברוך הוא, יצירת הברית באותה שנה, לדורות זה כיתת ברית מחודשת מדי שנה, וכאשר האדם נפגש עם המקום, זה הכלל שאנחנו לוקחים בית המקדש. כאשר האדם במקום נפגשים, אז המדיום הוא מצה ולא חמץ. וכרגע, בין אם נדבר במונחים של גאווה אנושית, ובין אם ניתן כל מיני תמים אחרים. הנקודה העובדתית היא, מה שלא היה סיבה, שכשאדם והמקום נפגשים, המפגש משתמש במצה ולא בחמץ, ואוסר את החמץ, ומתיר ומצווה על המצה. וזה בעצם היה הרעיון של הימו ראשון, ובעצם בשם פסוקים, ב-14 לחודש הזה פסח להשם, 15 זה חג, בעצם 15 קשור לקורבן שקרב ב-14 ונאכל ב-15, ובמסגרת הזאת יש בו איסור חמץ ומצה. עכשיו קרה מה שקרה, ואכן יצאת מצרים ארכה יותר מיום אחד, אז היום אנחנו גם אוכלים מצה ונזרים מחמץ גם מהסיבה השנייה. זאת אומרת, היום יש בעצם מוטיבציה כפולה או מניע כפול מצוות חמץ ומצה. מניע אחד זה כמו שהיה במצרים בשעתו, והיינו כשקשור לעולם הקדושה, לעולם המקדש או לעולם המפגש שבכל השנה מתרחש במקדש ובפסח מתרחש בכל מקום, וזה עושה בחמץ ומצה. וחוץ מזה יש לנו 7 ימים שבו אנחנו לא אוכלים חמץ ומצה, בגלל שאבותינו היו בבריחה ולא הספיק בצלכם להחמיץ, זה מה שהם אכלו עד אשר עברו שם את ים סוף. על כן, אם אני חוזר לשעה ששעתי קודם, האם יש מצווה לאכול מצה כל החג או רק רק ביום הראשון? יש מקום לשקול ההבדל בין היום הראשון, יש הבדל פה, יש מקום לשקול שיש מצווה לאכול מצה ביום הראשון ולאו דווקא המשך החג. המשך החג זה כאמור איזושהי אופציה, יש איסור חמץ, אתה רוצה תאכל מצה, אתה רוצה תאכל תפוח אדמה, לא חייבו אותנו לאכול. בכל מקרה, בליל הסדר הם אומרים לנו, א' כל בערב תאכלו מצות, ושני, זה, אני חוזר לפסוקים שקראנו בשבת, בראשון 14 לחודש בערב תאכלו מצות, עד עם 11 לחודש בערב 7 ימים שאור למצב בתיכם. אז יש לנו מצווה אחת שקשורה כמו לפסח ההיסטורי, וזה 7 ימים. יש לנו מצווה אחרת שקשורה לדלת או בעיקר תדווח, זאת אומרת מה שקורה זה שמקריבים ב-14 אבל אוכלים ב-15, ואז איסור חמץ של הקרבה מתחיל ב-י"ד, לא תשחט על חמץ דם זבחי. איסור החמץ בזיקה לקורבן מתחיל באמת משחיטת הזבח, ואיסור החמץ ביחס לאכילה, לתחום, לעולם האכילה, מתחיל מהערב שמגיע זמן האכילה. וזה בעצם קשור לעולם של פסח מצרים ועולם של בעצם קורבנות וברית. אבל נלווה לזה גם כן המצווה של יציאת מצרים, של פסח של איסור חמץ יציאת מצרים, וזה ממשיך באמת 7 ימים. מה שצריך לשקול, מה קורה בימינו כשאין כמובן פסח? האם בימינו אכילת המצה היא אך ורק זה יציאת מצרים, או בימינו אכילת המצה מכילה עדיין את המוטיב הכפול, גם מוטיב של כמו ברית וגם מוטיב שזה יציאת מצרים? יכול מאוד להיות שהדבר הזה קשור גם לשאלה אם מצוות מרור היא מהתורה או לא בזמן הזה. אוקיי, אז אני כרגע משאיר כשאלה פתוחה. ייתכן שהיום אנחנו אוכלים את המצה אך ורק כזה יציאת מצרים, כי ברגע שאין קורבן אז הקיום השני הזה נעלם, או שאנחנו גם היום חושבים שעדיין מתרחש אותו מפגש כל שנה מדי שנה בשנתו, ואנחנו אוכלים את המצה גם מהסיבה הזאת וגם מהסיבה ההיא. אז אחרי בפסח בעצם יש, כמו שמעתי קודם, החג עצמו מורכב מיום ראשון ושבעת הימים. שבעת הימים מציינים את זכר יציאת מצרים, וזה כמובן מביא בעקבותיו כל מיני דינים והלכות. יחד עם זאת, הימו ראשון קשור לא רק לזכר יציאת מצרים, אלא גם לתכנים של הקמת הפסח ומה שהיה מה שבאמת הברית שהיה אז ושמתחדש כל שנה, וממילא זה ממוקד ביום הראשון ולא בשאר השבוע. פה באמת שבאמת יש עוד נקודה אחת שראוי להזכיר אותה. האם יש זהות בין הגדרת חמץ ומצא במקדש להגדרת חמץ ומצא בהלכה שלנו בחוד פסח? הדבר הזה נידון אצל בעלי תוספות גם במסכת פסחים וגם במסכת מנחות. זה נמצא במנחות דף נ"ג עמוד א' בתוספות ובפסחים דף עמוד ה' עמוד ב'. מן הקיצור, אני רק אתמצת את זה, הם שם דנים וכן יש שם שתי דעות בנושא הזה, הם חמץ נוקשה עשוי נכון. בתרגום לעברית פשוטה יותר, חמץ מתקיים ברמות שונות. יש דבר שעובר חימוץ גמור, טוטלי, ויש דבר שעובר תהליך חלקי. בגמרא עצמה יש פה ויכוחים איך להגדיר את התהליך החלקי. ויש תהליך חלקי ויש חמץ גמור, כל הדעות וכל השיטות, ויש חמץ שהוא קצת התחיל להחמיץ ולא סיים את התהליך. בפסח שני מסורים, שוב תלוי בשיטת רבי יהודה, היא בכיוון אחד, שיטת רבי מאיר בכיוון אחר, אבל יש איסור לפי רבי מאיר לפחות, יש קטגוריה שנקראת חמץ חלקי והוא אסור. האם הוא נאסר במנחות או לא? אז זה תוספות דנים, מתלבטים, כנראה חושבים שהדבר הזה נתון במחלוקת. כאן מאוד יכול להיות שמצאנו איזשהו סוג של חמץ שהוא חמץ מצד פסח, אם נניח משהו שזה מותר בקורבנות. אז בעצם מה זה אומר לי? שבמצרים, בקטע ההיסטורי של הבריחה, גם זה לא הספיקו. לא הספיקו בעצם שום חמץ. לעומת זאת, במקדש, זה אומר לא כחמץ. חמץ במקדש זה שהוא דבר שהוא מגיע לשיא תפארתו ושיא חימוצו. אז מאוד יכול להיות שבפסח נאסרים סוגי חמץ, שלא נעשה במקדש, מדוע ולמה? כי בפסח יש לנו פה עיקרון כפול, אז עיקרון המקדש לא בכך יאסור זאת, אבל עיקרון זכר יציאת מצרים יאסור את זה. יש כפילות נוספת, בעצם עוד שתי כפילויות שנזכיר בקיצור. כפילות אחת היא הכפילות של איך בודקים מה החמיץ. אני חושב שמשל אתה דיבר על זה בשעות קודם, אני לא יודע. במקום אחד חזן נותנים שיעורים, סימנים פיזיים, סדקים בצק ובעיסה, כמה היא סדוקה, כמה היא לא סדוקה. במקום אחר הם נותנים סימנים בזמן. תבדוק מה שקרה במשנה, בצק החירש. זאת אומרת, לא ניכרים על פניו סימני חימוץ. זאת אומרת, הוא נראה בסדר, הוא לא מתפקע בגלל שהוא מתנפח ונסדק. בכל זאת, אם עבר 18 דקות או מה, איך בדיוק שנגיד את השיעור, זה מוגדר כחמץ. פשטות הדברים, מי שפשוט, זה שני דרכים להגיע את התוצאה. אם אתה לא רואה, אז תמדוד. אבל אני לא יכול, אני מנע מלחשוב שגבי פסח, אנחנו באמת בודקים שני פרמטרים שונים. יש פרמטר אחד, התוצר, האם התוצר הזה מתאים או לא מתאים בתוך חמץ, וגם המקדש זה יעניין אותנו. זאת אומרת, האם זה תוצר של חמץ, שהוא כאמור לא מבטא את המפגש של האדם למקום או לא, אבל יש בצק החירש, הוא לא בעיה מבחינת צורתו, אומרת, הוא לא תפח, הוא לא החמיץ, אבל דבר כזה במצרים לא מספיקים לאפות, כי אם המצרים ממהרים לשלחם, טרם יחמץ, גם בצק הזה הוא בצק עצר ולוקח הרבה זמן להתעורר, בפועל לא היו יכולים להשתמש בו, כי הם היו כבר נאלצים לעזוב. אז שהוא הזמן בו אולי מבטא את המרכיב זכר יציאת מצרים בחמץ, גם מבלי העובדה שהוא בפועל מחמיץ. ודבר משמעותי יותר, כי הוא מאוגן יותר, בעלי תוספות חושבים ששני רמות שיסו חמץ, זה תוספות דף ל"ה עמוד ב' מסכת פסחים, יש לנו איסור חמץ שהוא באיסור כרת שמוכר לכולנו, יש לנו חמץ חלקי, חמץ, דבר שהחמיץ במי פירות, זאת אומרת במיצים וכדומה, הדבר בפועל נחשב כפחות חמץ. זאת אומרת, הוא אסור באיסור לא תעשה, לא אסור באיסור כרת. אני נדמה שזה קשור לכאן נקודה, שאיסור הכרת קשור ליציאת מצרים, ושם מדובר ב... נאמר ככה, יש שני סוגי חמץ, סוג אחד אסור איסור כרת, סוג שני אסור אך ורק בעונש, פחות או יותר עונש מלכות, עונש מצד לא תעשה. אתה יודע ששני סוגי חמץ לא בהכרח הבדל כמותי, יכול להיות שהוא מעיד על כך שיש דבר שהוא איננו זה, שאם הוא חמץ קלאסי הוא לא זכר צד, הוא גם פוגע בזכר צד מצרים והוא גם פוגע בכמות במפגש מאדם למקום. אם לעומת זאת הוא חמץ חלקי, הוא לא בהכרח פוגע בזכר צד מצרים, הוא עדיין נאסור כי הוא פוגע ב... הוא לא מתאים, או ההפך, אני לא רוצה כרגע, העובדה שהוא נאסר ברמה אחת, מעיד על כך שעיקרון אחד אוסר אותו ולא העיקרון השני. איזה מהשניים, זה כזה הדיון הקודם והוא דורש פירוט נרחב יותר. סיכומו של דבר, הנציב עומד, או הנציב הצביע על כך, שהתורה מבחינה בין פסח לסוכות, שפסח עצמו היא מבחינה ביום הראשון, בשאר השבוע. ההבדל של פסח וסוכות נעוץ בכך שפסח מוקדו הוא היסטורי, או אמת, הוא איננו, או בסוכות בעצם זה פשוט מפגש שפשוט מוצאים זמן, הולכים להקריב, מביאים קורבנות ויושבים תחת עני הכבוד, ויש כאמור את האדם וה... הקדוש ברוך הוא עם ישראל מרת, יושבים בצד דממנותא ובעצם יושבים כעצם הקרבה היא החג, וממילא הקורבנות יוצרים את האירוע, מבטאים אותו, יוצרים אותו, ולכן מקומם המרכזי של הקורבנות בחג הסוכות. זאת אומרת בפסח הברית יצא מצרים, הולכים להיות אירועים שקרו, הם אלו שעומדים ווצאתי ויצלתי וגעתי ולקחתי. ווצאתי ויצלתי מצד אחד זה היצא מצרים, ולקחתי זה הברית. וממילא יש לנו את העקרונות הללו, אז שמה זה בעצם לא, זה מפגש של יום אחד, המפגש של יום אחד שקשור, מתמקד מסביב קורבן הפסח עצמו, וזה מה שהיה אמור להיות. אלא בפועל יצא מצרים לקחה שבעה ימים, אז לכן החג הפך להיות חג של שבעת ימים, אבל החג חת ג' לא המקרא קודש, החג נשאר ביום הראשון, יום הראשון נשאר שונה ומיוחד דת הנציב, וכן גם עלינו כזה. והכפילות הזו נוצרו בעצם שני מרכיבים לחג, אחד שהוא לדורות ואחד שהוא אחת מצרים, יש כאן גם לדורות, והכפילות הזו אחת תבוא לידי ביטוי גם בהגדות הלכתיות, עם החמץ, עם האיכות החמץ, האם הוא דומה, יכול שהוא נאסר בפסח ומותר במקדש, וכדומה, או שהוא חמץ שוקח לו זמן, שהוא לא חמץ, אבל הוא בכל זאת מעיד על התאריך ההיסטורי, בגלל שפסח היום, קדושתו בעצם כפולה, אבל... ובזה סלמת שונה לחלוטין מסוכות. זאת הצעה אומרת, לפחות ניתן לחשוב עליה ולחשוב או לדון עליה בהמשך. תודה רבה. וחג ישר שמח.